שלום וברכה, יום שישי, שבת פרשת תרומה, פרשת המזבח. ועשית את המזבח, רצי שיטים וכולי. כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו. 8 פסוקים. זאת קריאתה של הפרשה היום, וכל כולה במזבח ובכל חלקיו. איך מאיר האברבנאל כל כך נפלא בתחילתה של הפרשייה שלנו, ועשית את המזבח, מהיכן באה ה' הידיעה לועשית את המזבח? האברבנאל אומר, וזה כל כך מובן, שכך היו ישראל מצפים, אימתי יצווה לנו הקדוש ברוך הוא לבנות לו מזבח ולהעלות עליו קורבנות, כשם שעשו ה' הידיעה אבותינו הראשונים. לפיכך קורא למזבח בהי הידיעה. האמת שכשהרמב״ם, רבי משה בן מימון, הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, מגדיר את המצווה לעשות מקדש ועשו לי מקדש, הוא מגדיר את המצווה, מצוות עשה לבנות לו בית מוכן, בית להשם, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. הנה, הגענו למזבח. כבר עסקנו בכל מה שבפנים. בפנים, בפנים, בקודש הקודשים, בארון, בכפורת, בקרובים, ויצאנו אל הקודש, אל השולחן ואל המנורה, ואל הפרוכת, ואל הקרשים, ואל היריעות. ועכשיו אנחנו יוצאים בעצם הכי החוצה. אבל הכי החוצה הוא המקום שבו מתרחשת המגמה של הקרבת הקורבנות. היום הראשון של השבוע, בקריאת ראשון, הבאנו את דברי הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שחולק על הרמב"ם, ולפיו עיקרו של המקדש, עיקרו של המשכן, הוא לא עניין הקורבנות, אלא דווקא המקום שבו יהיה ארון העדות שלשם תבוא התורה שאותה קיבלנו בהר סיני. ועשו ארון עצי שיטים, וכך בקריאת ראשון למדנו, ממשיכה הנתינה של התורה להיות במציאות, בארון עדות, בתוך המשכן, ששם ממשיך הר סיני לא באופן ארעי, אלא באופן קבוע. העמקה בהתחלה ובסוף, בראשון ובשישי האלה, ישפיכו לנו פה אור, אני חושב, מופלא ממש. עלינו, על המשכן, על הר סיני, ועל ההוראות למעשה של זה אלינו היום, ללחיות עם הזמן. בהר סיני התרחשו שני דברים, וניסינו ללמוד אותם בפרשת משפטים. לפני מתן תורה, בפרשת יתרו, מתוארת מצוות הפרישה וההגבלה, 3 ימים, אל תגשו איש של אישה, הגבל את ההר וקידשתו, השם יורד על הר סיני, העם חרד ויחרד כל ההר. בסוף פרשת משפטים, מתוארים הדברים הנוספים שהתרחשו בדיוק באותם ימים. שם, באותם ימי ההגבלה, כך מתברר, נבנה מזבח מתחת ההר, אנחנו בונים מזבח, נחרטת ברית, מוקרבים קורבנות, 12 מצבה, נזרקים דמים, הזעת הדמים, ויזרוק את דם הברית, ויקרא את ספר הברית. האמת, שמעמד הר סיני כולל שני חלקים, כך למדנו. הוא כולל את החלק של מתן תורה היורד מלמעלה למטה, והוא כולל את החלק של ההתרחשות שבה אנחנו נעשים לעבדים, ההשתעבדות שלנו אל הקדוש ברוך הוא. בהוציאך את העם ממצרים על ההר הזה, תעבדון את האלוקים שמתרחשת מלמטה למעלה. לכן כך למדנו בפרשת יתרו, הפרשה כולה היא בוירד השם. ובסוף פרשת משפטים, אותם הימים מתוארים בבאל משה אמר, עלה. מי עולה? אתה, אהרון, נדב, אביהו, עולים אל ההר, עולים אל ההר, עולים ומה עושים? משתעבדים, מקריבים קורבן, בונים מזבח. אלה שני חלקים. ביתרו עליונים יורדים לתחתוניים, ובמשפטים, דווקא מתוך פרשת משפטים שעוסקת בכל פרטי הפרטים של החיים, בשכל שלנו, בהבנות שלנו כאן, תחתוניים עולים לעליונים. האם אלה לא שני החלקים שפותחים וחותמים את הפרשה? בראשון, עושים ארון, עצי שיטים. ובראש הארון כפורת וממנה יוצאים כרובים שהם זהב. אש, תיאר הרמב"ן. ואש אוכלת בראש ההר, הר סיני והאש במובן של קבלת התורה. והנה הגענו לשישי. ואתם יודעים מה מתואר בשישי? מזבח ובראשו אש. יודעים איך קוראים למזבח הזה שיראה יחזקאל הנביא את בית המקדש השלישי? מדהים. בבית המקדש השלישי נקרא החלק העליון של המזבח הר אל. לא מזכיר לנו קצת את הר האלוקים? מתחת להר אל יש עזרות, ומתחת ממש להר אל נמצא האריאל. שם אוכלת אש קודש, אש אוכלה בגבורה של ארי, ומשם באה האש בראש המזבח. בארון נמצאת התורה שיורדת מלמעלה למטה, והירידה הזו שיורדים עליונים לתחתוניים גורמת לעם לויחרד. ולא יראו כבלה את הקודש. יש פרוכת שחוצה בינינו לבין הארון עם הכפורת. שם בתוך הארון, אם אנחנו זוכרים היטב, יש את הבדים לא יסורו ממנו, כי התורה הזו נמצאת בכל אחד ואחד במקומות שנראים הכי רחוקים מקודש הקודשים, אבל היא מתארת את הירידה מלמעלה למטה, את הארון, את הקודש, את הר סיני, במובן של מתן תורה. במזבח שנמצא בחצר. במזבח הנחושת, ומחר נדבר בעזרת השם על הנחושת, היום, בקריאת שביעי של מחר, נדבר על הנחושת, מזבח הנחושת הוא נקרא בפרשה. בחצר המשכן נמצא המזבח. זהו מזבח העולה, אבל זה גם מזבח החטאת, זה גם מזבח האשם. זה מזבח השלמים שמשלימים בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זהו המזבח שהתפקיד שלו הוא להשתעבד. המזבח שהתפקיד שלו הוא להמשיך את ההר הזה, תעבדון את האלוקים של הר סיני. במזבח שממשיך איתנו כל הזמן. והר האלוקים יעשה להר אל, והאש האוכלת בראש ההר הופכת להיות כאן בפרשת המזבח לאש, שהיא מזבח העולה. עולת תמיד, יגיד הפסוק, העשויה בהר סיני. אתם יודעים מה הפשט הפשוט ביותר? פשוט, כתוב פה, שהמזבח נקרא בפשטות הר סיני. ויש בו המון פרטים. גם במזבח שלנו יש יסוד, ויש מחבר רשת נחושת, שבימי בית המקדש יהפוך להיות לחוט סקרה, שיש דמים למטה ממנו ודמים למעלה ממנו, ובמצע הקצר הזה קשה להיכנס. יש מעלות עד שמגיעים למעלה, כמו ויעל משה ואהרון, נדב, אביהו, 70 מזקני ישראל, כל ישראל. במתן תורה אין מעלות. התורה יורדת, ויחרד כל העם, ויחרד ההר, וכל העם רואים את הקולות, וכולם חרדים מרחוק. אבל בעשיית הברית, יש מעלות מעלות למזבח. את הניתוח הנפלא הזה של מזבח העולה כהר האלוקים, כהר סיני, עושה הרב הירש זכר צדיק לברכה, ועל פיו הוא מוסיף תוספת אחת, ובה נעמוד. אחד מתנאי המזבח נמצא בפסוק בתוך הפרשה שלנו, רבוע יהיה המזבח, ממנו קרנותיו. רבוע יהיה המזבח. גם הקרנות שהן העזרות בעצם, שהן הדברים שנמצאים במעלות של המזבח, שאגב בכלל איך מגיעים אליו על ידי כבש שבו עולים למזבח, כל המזבח הזה צריך להיות רבוע. יש עוד כלים במשכן שצורתם בסופו של דבר רבועה, אבל במזבח כתוב בהלכה, וריבוע זה מעכב. אני רוצה לקרוא שורות בודדות מדברים מדהימים של הרב הירש ובהם נעמוד. מהו ריבוע? והוא אומר כך, כל דבר שנוצר על ידי כוחות החיים שבטבע, הווה אומר שנוצר על ידי השיעבוד לכוחות האורגניים ללא תודעה עצמית, ומכל מקום ללא פעילות תבונתית, משהו שלא אני עושה אותו, אלא הטבע גורם לו להתרחש, דבר זה מעוצב על פי רוב, ואולי ללא יוצא מן הכלל, בצורת עיגול. ריבוע, רק כוחו של אדם בעל חירות ובעל מחשבה, כוח המגביל את עצמו מתוך חירות, מבצע את יצירותיו ואת בנייניו לפי אמת המידה של קווים וזוויות. העיגול שייך לתחום הכפייה, השיעבוד והטומאה. זה מציאות, זה שיעבוד לטבע, זה נוצר כך. הריבוע הוא סימן העיקר של חירות האדם השולטת בעולם החומר של הטהרה. במקום אחר הוא מזכיר את התפילין שחייבים להיות מרובעות. פלא פלאות, גם התפילין הם השיעבוד של המוח והלב. גם זה צריך להיות מרובע הלכה למשה מסיני. די בה בנקודת מבט כללית זו להבין מדוע צורת המרובע מונחת ביסוד מבנה המשכן וכן ביסוד מבנה הכלים, אבל יותר מהכל ביסוד מבנה המזבח. כי האדם, תעודתו המיוחדת של המזבח, היא להביאו אל השיעבוד הזה שמופיע דווקא במציאות הנפלאה הזאת של הר אל, הר האלוקים. תחילתה של הפרשה איפה? בארון. בחלק של מעמד הר סיני של מתן תורה. שישי של הפרשה בחלק של המזבח, של מעמד הר סיני במובן של כריתת הברית, של ואל משה אמר עלה ויעל. סופה של הפרשה, קריאת שביעי, בחצר המשכן ובכל מה שמקיף את מזבח הנחושת שדיברנו בו זה עתה. כל טוב ויום טוב לנו ולכל ישראל.